לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת אמור תשפ"ב. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, יש כאן פרשה ארוכה של ציוויים לכהנים. בין יתר הציוויים יש גם רשימה ארוכה של כל מיני מומים, מומים שפוסלים את הכהנים מלעבוד בבית המקדש. אז קודם אספר לכם סיפור קטן חמוד יקר על זה, ואחר כך נמשיך הלאה לנושא. הרב מפונוביץ', שמעתם עליו, רבי שלמה יוסף כהנמן, זיכרונו לברכה, היה כהנמן, הוא היה כהן. כשהוא היה מבוגר, הוא סבל על איזושהי כליה, כאבים נוראים, הלך לרופא, בדקו, מצאו שיש לו איזושהי מחלה בכליה, כליות, כליה. אנשים טועים, אומרים, כליה זה לא נכון. כליה זה השמדה, כליה. הייתה לו איזו בעיה בכליה, והרופאים אמרו שחייבים לכרות את הכליה, כדי שהמחלה הזו לא תתפשט לשאר האיברים הפנימיים, וזה מסוכן. הרב לא הזדרז. לא בגלל שהוא כל כך פחד מחדר ניתוח, הוא היה גיבור גדול, הוא לא פחד מכלום, הוא לא הזדרז. היודעי דבר הקרובים אליו נמקו, הוא לא סיבר, אבל הם נמקו, שהוא חשש. כתוב ברמב״ם שמום בכהן, הוא היה כהן. מום בכהן פוסל רק אם זה מום בגלוי, רגל, יד, חסרה רגל, חסרה יד. אבל אם זה מומים שבסתר, אז העבודה של הכהן כשירה. כלומר, זה לא מהודר, זה כשר, זה כזה מין בדיעבד. הוא ידע, עוד מעט ייבנה בית המקדש בעזרת השם, הוא כהן, הוא לא רצה שהעבודה שלו תהיה רק כשרה, כלומר, יצטרכו איזה הכשר, הוא רצה עבודה מהודרת. אז הוא החליט, עדיף לו להיות עם כליה חולה, כליה חולה זה לא בעל מום, ואם יכרתו לו את הכליה, אז זה כן יהיה בעל מום, הוא לא רצה. בסופו של דבר, הוא החליט שהוא כן עובר את הניתוח, וקרטו לו את הכליה. למה הוא החליט שהוא כן עובר את הניתוח? בגלל שמתי תהיה עבודת בית המקדש? מתי שיבוא המשיח. ואז הרי כל בעלי המומים יתרפאו. אז הוא כבר לא יהיה בעל מום. אז מה הוא מפחד? חשוב היה לו להיות כהן מהודר, כי החפץ חיים הכין כמה תלמידי חכמים מופלגים שהם יהיו כהנים כשיבנה בית המקדש, והוא עשה ברדין, לפני השואה, הוא עשה כולל קודשים, ללמוד קודשים, זבחים, מנחות, את כל הקורבנות. והרב מפונוביץ' היה אחד מהתלמידים בכולל הזה, כלומר הוא באמת ראה את עצמו, הוא עיתד את עצמו לעבוד בבית המקדש, אז הוא רצה להיות כהן מהודר, רק אחר כך הוא החליט שהתרומת, לא תרומת, קריטת כליה ממנו, לא תעשה אותו בעל מום כשיבנה בית המקדש, שנאמר, אז ירון פיסח ועיוור יחדיו, ידלגו, פיסח, לא זוכר את הפסוקים שם, אבל ישנם פסוקים מפורשים, שלעתיד לבוא כל בעלי המומים יתרפאו, ואפילו בגמרא במסכת סנדרין, יש דיון, האם הם יקומו במום ואחר כך יתרפאו, או שהריפוי, האיחוי יהיה עוד לפני תחיית המתים, וכל אלה שמתו בעלי מום, יצאו מהקבר שלמים ובריאים. אוקיי, זה נידון, ויש לזה נפקי מינס, אבל אני לא עכשיו אדון בנושא הזה. נושא של תחיית המתים הוא מרתק, בעזרת השם פעם אחרת. אנחנו חוזרים לנושא של מומים בכהן. שימו לב מאוד מעניין, אחד מבעלי המום שפסול לעבודה, זה לנשום עמוק, תקשיבו, לא הייתם מאמינים, שמאלי, שמאלני, לא שמאלני, אלא שמאלי, איתר יד. מי שעובד, מי שאצלו היד השמאלית, היד החזקה, בגמרא, במסכת בכורות, דף מ' ה' עמוד ב', כתוב שהוא פסול לעבודה. אם יש מישהו מהמאזינים שמתרגז עליי, אני מבין מי, לא עליי, על הגמרא, זה השמאליים, כלומר, היתרים. אבל רבותיי, אני רוצה להרגיע אתכם, גם אני, חנוך, גם אני איתר, אני מניח תפילין על יד ימין, ומכיוון שאני איתר ואני מניח תפילין על יד ימין, אז אני גם אוהב לשים לב מי עוד כותב ביד שמאל. לי זה קל, אני הולך כל הדתיים, זה קל, הדתיים הגברים הולכים כל בוקר לבית הכנסת, וכל האנשים מניחים תפילין על יד שמאל, כי אם הוא ימניים, וכתוב שצריך להניח תפילין על ידך, ושם כתוב ידך, לא כמו שכרגיל י' ד' חף סופית, אלא י' ד' חף, ואחר כך ה' ידך, עם ה' בסוף. אז מזה לומדים חז"ל, יד כהה. היד החלשה. אז לכל הימניים, היד החלשה, היד השמאלית, אז הם מניחים תפילין על יד שמאל, ואילו אני מניח תפילין על יד ימין, כי אני שמאלי. אז אני יודע להסתכל תמיד מסביב כמה, לא, בבית הכנסת שאני מתפלל קבוע אני כבר יודע, אבל אני לפעמים מגיע לבית הכנסת אחרים, קורה, מגיעים לפה, מגיעים לשם, אתם יודעים. אז תמיד אני אוהב להסתכל, ופעם ראיתי באיזשהו מקום, באיזשהו ירחון, אולי ירחון רפואי אפילו, שהסטטיסטיקה אומרת ש-15% מהאוכלוסייה הם שמאליים, אז מדי פעם כשאני מגיע לבית הכנסת, אני בודק לראות האם הסטטיסטיקה הזו היא נכונה, וכן, מסתבר ש... עוד פעם, כמובן שזה פחות או יותר, אבל זה מסתבר. בכל מקום שיש 20 או 30 שמאליים, 20 או 30 מתפללים, אז יהיו לפחות שני שמאליים או שלושה אפילו. כן, זה סטטיסטיקה שעובדת. אוקיי. עכשיו, מכיוון שכל השמאליים התרגזו עליי ששמעו ששמאלי זה בעל מום, אז תדעו לכם שגם אני התרגזתי, ובדיוק בשביל זה עכשיו אסור לכם לחבות את הרדיו עד סוף השיעור, כי אתם תצאו מכאן לא רק מעודדים אלא עם צלש, עם פרס, עם חיזוקים גדולים, השמאליים, זה הסופרמנים של, 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 של האנושות. בבקשה, נתחיל לאט לאט. אני מוכיח את זה, אל תגידו, בטח, הוא שמאלי, אז הוא מקשקש ש... לא, 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 לא. נכון שאני שמאלי, ונכון שאני מרגיש שאני סופרמן, טוב, כל הבא לגי וזה קורה, אבל תקשיבו באמת. מה באמת... החשיבות של שמאלי. אז ככה, קודם כל נתחיל עם פסוקים מפורשים מהתנך. יש פסוק שאומר, ללמד בני יהודה קשת. דוד המלך מספר שאת בני יהודה צריך ללמד לאחוז בקשת. בני יהודה היו הלוחמים של עם ישראל, חוד החנית, איך קוראים להם שם, המרינס, השייטת, שבט יהודה הם היו הלוחמים, כך אומר יעקב אבינו בברכות, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, אתה תנצח את כל האויבים, בדרך כלל במלחמות יש או חרב, או חנית, אלה מלחמות בפנים אל פנים, אבל יש גם סוג לוחמה מרחוק, שעושים עם חץ וקשת. אומר דוד המלך, חץ וקשת, וואה, זה צריך ללמד את יהודה. למה צריך ללמד את יהודה? כי הם הלוחמים. אז למה צריך ללמד אותם? כי הם לא יודעים. למה הם לא יודעים? למה חרב הם יודעים וחץ וקשת הם לא יודעים? מסתבר שכאן יש את הסיבה. להחזיק חרב, אני מחזיק ביד החזקה שלי. יד ימין אני חזקה, אני מחזיק. יד החזקה החלשה, אז אני אחזיק קצת ביד החלשה, כדי שיד החזקה תנוח. במלחמה אי אפשר לנוח, אסור לעצור. כי מי שעוצר, השני ממולו יעצור. אז לכן, ברגע שהיד החזקה כבר חלשה קצת, אז היד החלשה תיקח לכמה דקות את החרב, עד שאחר כך היא תחזור בחזרה אל היד החזקה. אז היא צריכה לעבוד כל הזמן. אז חרב תמיד תעבוד באיזה יד שנעשה, היא תעשה אותה. אבל חץ וקשת חייב להיות איזון מאוד 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 מדויק בין שתי הידיים. כי חץ מכוונים, מכוונים, מכוונים ומסתכלים מרחוק. לא רוצים שהוא יפגע 5 מטר מהמטרה וגם לא 5 סנטימטר מהמטרה. הוא חייב לפגוע בול, בדיוק, בדיוק, בדיוק במטרה. לשם כך צריך להחזיק חזק את ה... קשת, וחזק את החץ, כלומר את היתר ואת ה, את ה, את הכימור ואת הכיור, להחזיק חזק, 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 למתוח בכל הכוח בשתי הידיים, את הקשת למעלה ואת החץ כלפי הגוף, לכוון היטב, 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 ולעזוב. מי שהיד החזקה שלו, מי שאחת משתי הידיים שלו יותר חזקה או פחות חזקה, זה לא חשוב אם השמאלי או הימני, הוא לא יצליח לכוון. מכיוון שאם היד שמחזיקה את החלק העליון של הקשת חלשה, אז היא תזייף. ואם היד שמחזיקה את החלק התחתון חלשה, אז היא תזייף. לא חשוב מאיפה יבוא הזיוף, החץ לא יעוף ישר, לא יעוף למטרה. כדי שהחץ יעוף בדיוק למטרה שמכוונים, חייבות שתי הידיים להיות חזקות באותה מידה, מאוזנות לגמרי. זה יש לבני בנימין. כך כתוב, בני בנימין דורכי קשת, כתוב עליהם נושקי קשת, כמה וכמה פסוקים יש בשטח בתנ"ך על בני בנימין שהם, המילה דורכי או דורך קשת, על בנימין כתוב כמה וכמה פעמים, על בני בנימין. עכשיו יש לי שאלה, למה בני בנימין היו דורכי קשת ובני יהודה לא? כלומר, בני בנימין היו דורכי קשת בטבעי, ובני ביהודה היו צריכים ללמד אותם. כאן מגיעה ההפתעה. בני בנימין, תתפלו לשמוע, היו סמליים. כך כתוב בספר שופטים, פרק חף, פסוק תת זין. הם היו סמליים. איי, אז מה? אני לא מבין. מי שהוא ימני, מחזיק ביד ימין חזק. מי ששמאלי, יחזיק ביד שמאל חזק. אבל למה סמלי פתאום מחזיק חזק בשתי הידיים? התשובה נורא פשוטה. הוא נאלץ. אין לו ברירה. העולם בנוי לימניים. היום כבר עשו, אני יודע, בכל העולם יש רשת של חנויות לסמליים במיוחד, שהכל עובד גם לסמליים. הכפתורים הפוך, במספריים הידית היא הפוכה, הכל כדי לפנק את הסמליים, וזה טעות לעשות ככה. כי העובדה שהסמליים עד היום, היד הסמלית שלהם, עבדה מצוין, והיד הימנית גם כן הצליחה להתמודד עם כל הקשיים, זה בגלל שאף אחד לא פינק אותנו. אז אנחנו נאלצנו לעשות את מה שאחרים לא עושים. מה קורה בפועל? היד השמאלית שלי היא היד הימנית של כל אחד, נכון? היא היד הדומיננטית, החזקה, הטובה, עובדת. והיד הימנית שלי, שהיא השמאלית של כולם, היא יותר טובה מיד שמאלית של מישהו אחר. כי היא נאלצה לעשות כל מיני אתגרים שהעולם בנה בשביל הימנים, לא בשבילי. אבל אני לא רציתי לעמום, למשל צריך, אני יודע מה, לעלות באוטובוס, להחזיק ביד ימין ולשלם ביד שמאל, או ידית של דלת או משהו. אני גם חייב להתמודד, לזרום עם העולם. אז אני נאלץ לתת כל מיני אתגרים ליד החלשה, ליד הימנית שלי, שהעולם בנה את הצורה, העולם בנה בשביל היד הימנית. מה יצא? שיש לי יד שמאלית כמו היד הימנית של כולם, ויש לי יד שמאלית כמו היד הימנית של כולם, ויש לי יד ימנית יותר טובה מהיד השמאלית של כולם. לכל אחד היד השמאלית בקושי יודעת קצת לעזור ליד הימנית, אבל היא לא יודעת לעשות דברים לבד. למשל, יש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני 100 שנה אצל בבתים של סבא וסבתא שלנו, היה שעון קוקייה או לא קוקייה, כזה שצריך לעמוד על כיסא, בסלון היה שעון גדול, כמו רהיט, מציג נוכחות, שהיה צריך לעמוד על כיסא פעם בארבעה ימים, פעם בשבוע, ולמתוח, למתוח, 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 מלא זמן, וצריך למתוח הרבה, כי זה היה שעון גדול, חזק, עם מנועים, גלגלי שיניים. גם למתוח את השעון שהולך, וגם למתוח את הזה שמצלצל, או את הקוקייה שהולך, למתוח, כל אחד ואחד היה מותח ביד ימין, והשמאלי גם מתח ביד ימין, כי הדלת נפתחה לצד הזה, ואתם יודעים מה זה לפתוח ביד, תנסה לתת לימני שימתח ביד שמאל, שני סיבובים הוא לא יעשה, אבל השמאלי מותח ביד ימין, כי זה בנוי בשביל הימנים, אז הוא נאלץ. בקיצור, לשמאלי יש שתי ידיים איתנות, טובות. לכן הוא יכול לאחוז בקשת. אז עכשיו תיתן לבני בנימין את הקשת. למה אתה נותן לשבט יהודה את הקשת? הם לא מוצלחים. למלחמה אנחנו צריכים תמיד להוריד את האנשים הכי 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 מוצלחים, כדי שהם ינחלו ניצחון ולא תבוסה. אז למה אתה מלמד את בני יהודה קשת ושולח למלחמה חיילים סוג ב'? התשובה היא לא. ללמד את בני יהודה קשת, לאמן אותם. אם הם יתאמנו, הם יעשו את זה מצוין. הם יעשו את זה סוג א' א', לא פחות טוב מבני אפרים, מבני מנשה. הם יעשו את זה מצוין. הבעיה היא מי שלא מתאמן, מי שמחליט שאני ימני, אני לא נוגע ביד שמאל, אז הוא לא יכול לעשות קשת. אבל שמאלי כן יכול, כי יש לו שתי ידיים. ימני, צריך להסביר לו מותק שלי, צריך שתי ידיים להתחיל סדרה של אימונים. מה זה אומר לגבינו? אין כזה דבר לא יכול. מה שאתה לא יכול, תתאמן, תשתדל, תרצה, תתאמץ, תתאמץ, תשתדל, תרצה, תרצה, תשתדל, תתאמץ, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה תראה שאתה כן יכול. וזה שבט יהודה. יפה. עכשיו מתחילים כאן עם קצת קופלמנטים עצמאים לנו. כמו שאני שמאלי, יש לי עוד חבר שמאלי, יהודי יקר, אפילו גם תלמיד חכם קצת. הוא מספר, גם לי את הבעיה הזאת, אבל לא עד כדי כך, שכשהוא היה ילד, לאבא שלו מאוד 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 חרה שהילד שמאלי. זה היה נראה בעיניו באלמום. בפוילין, ביידיש, היו אומרים, קליקה, קליקר. אני לא יודע, אין לזה תרגום לעברית, אני יודע יידיש. קליקר, קלה זה מקולקל. שינקלה גבורן. מתקלקל. קליקר, 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 לא יודע. בקיצור, התרגום המילולי, לא המילולי, התרגום הענייני הוא באלמום. אבא שלו היה בטוח שהוא באלמום, ואבא שלו אמר לו, תשמע, כשאני הייתי ילד, או דור קודם, מישהו היה שמאלי, היו קושרים לו את היד השמאלית לחצי שנה, בתוך גבס. קושרים! שלא יעשה את הכלום. ואז הוא נאלץ לעבוד עם היד הימנית. אנחנו היום במצב יותר ליברלי, לא קושרים, אבל לאבא שהגיע אותו הרבה זמן, אני אתן לך מתנה כדורגל, אני אתן לך מתנה אופניים, אני אתן לך זה, כך תעתיק את כל מסילת ישרים ביד ימין, ותעשה זה ביד ימין, ותעשה זה, וכל פעם האבא שהגיע אותו, והילד ניסה, אבל הוא ראה שזה לא מדבר אליו. בקיצור, האיש מספר, מתי נשבר לי? להפסיק, מתי נשבר לי להתחיל להתאמן, להפסיק, מתי החלטתי להפסיק להתאמן, לכתוב ביד ימין? הלכתי פעם לבית הספר, ככה הוא מספר. ובדרך ראיתי את המורה, סיפור היה, האיש הזה הוא בגילי, בן 70, זאת אומרת שסיפור מספר שהיה לפני 60 שנה. בדרך ראיתי את המורה שהוא נסע באופניים בבית הספר, כולנו היינו נוסעים באופניים. ופתאום נפלה לו השרשרת. קורה. האיש ניסה להרים אותה בחזרה כדי להמשיך לנסוע. נתפסו לו האצבעות, התלכלכו לו מגריז, נכנסה לו העניבה לתוך השרשרת. עמדתי מרחוק, הוא מספר, והסתכלתי כמה האיש הזה הוא בטלן, הוא לא מצליח. בקיצור, אחרי איזה 5 דקות שהוא ניסה עוד פעם ועוד פעם, והתלכלכו לו ונתפסו לו האצבעות, והתלכלכו לו מגריז, ועוד פעם העניבה הייתה בתוך השרשרת והוא לא הצליח. ברחתי, יצאתי החוצה מהמחווה, ניגשתי אליו והראיתי לו איך מרימים את השרשרת, הראיתי לו ברגע, וזהו, והוא נסע, אמר לי תודה רבה. ואחר כך אני חשבתי ככה, ככה מספר האיש התלמיד חכם, רגע, רגע, רגע. האיש הזה הוא אמור להיות חכם. אבא שלי שלח אותי אליו, שהוא ילמד אותי תורה, חוכמה, גם לקרוא בתורה, הוא היה בלקוירה. גם לקרוא בתורה, גם את טעמי המקרא, הוא חכם. ואני קטן, לא חכם. אז אם החכם לא יודע לתקן את השרשרת של האופניים ביד ימין, ואני כן יודע לתקן את האופניים, את השרשרת של האופניים ביד שמאל, אז שאף אחד לא יגיד לי שיד שמאל היא דפוקה. אני לא מסכים עם זה. אם הוא עם היד הימנית שלו, ימני, לא הצליח לתקן את השרשרת, ואני שמאלי, כן הצלחתי, ככה מסקנה של ילד בן 10. סימן ששמאלי, אבל אני גם רואה את זה בעיניים, הוא אומר. אתה לוקח משהו נורא 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 דק, מנסה לכוון, להכניס אותו לתוך חור בדיוק בדיוק מתואם, תעשה ביד ימין, זה לא יצליח לך, ביד שמאל זה יצליח לך ברגע. זאת אומרת שיד שמאל עובדת נכון, היא לא עובדת בערך. אז מי אמר שאני קליקה? אבא שלי, ניפולין, הכניס לו תיאוריות, קליקה. אחר כך שמעתי שגם בחוץ לארץ, בארצות אחרות זה היה ככה, גם בהונגריה זה היה ככה, גם במרוקו, בעיראק, בטוניס, בכל העולם אנשים חשבו ששמאלי, אולי זה בגלל בית המקדש. רגע, עוד מעט נטפל בזה. בכל אופן, ואז החלטתי שאני לא מתאמן יותר על יד ימין. ואבא שלי נדנד לי פעם ופעמיים ושלוש וארבע, וניסיתי להסביר לו, אבא, אני לא רוצה. זה אני שמאלי, אני שמאלי. ואבא שלי התווכח, תראה, אז תהיה ימני. פעם אחת כעסתי, ככה הוא מספר, אני לא יודע אם עשיתי נכון, כי אבא שלי בכל אופן מסכן, זקן, זיכרונו לברכה, כבר לא חי, מסכן, זקן, ניצול שואה, לפני השואה הייתה לו אישה, והיו לו ילדים, והיה לו משפחה, ואחרי השואה בקושי, באור שינה, והוא הצליח לצאת, ונולד לו בן אחד, בן יוחיד, שיגיד עליו קדיש. אז פעם החלטתי פעם אחת להתחצף אליו, ואני אמרתי, תשמע, אבא, אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא התעלל בך ונתן לך ילד שמאלי. אבל אם זה לא מוצא חן בעיניך, אז אני אמות, ויוולד לך ילד אחר שכותב ביד ימין. אתה מסכים? ההצעה הזאת היא נורא פגע באבא. הוא נשך את הלשון, הוא לא אמר כלום, אבל האיש הזה מספר שמאז אבא שלו לא דיבר איתו אף מילה בנושא הזה של שמאלי וימני. הוא פשוט הציע, אתה יודע מה, אני אמות, תוליד ילד אחר, שכותב ביד ימין. אני קליקה, דפוק. בשביל אתה צריך ילדים דפוקים, שלח אותו לבית, לא יודע לאיפה. בקיצור, מאז אבא שלו נהיה, המשיך להיות חבר שלו, הכל היה בסדר, על הנושא הזה של שמאלי וימני, אף מילה לא דיבר, אפילו לא חצי מילה. אז אני לא יודע אם זה נכון, ילד קטן מעמיד את אבא שלו במקום, אבל החוצפן הזה עשה את זה, וחזל אומרים שחוצפה זה מלכותה בלא תגה, זה מלך בלי כתר, כלומר כל מה שמלך עושה, גם חוצפן עושה. רק מלך עושה את זה עם רשות, וחוצפן עושה את זה בלי רשות, אבל הוא עושה. חוצפה מלכותה, מלכותה בלא תגה, זה מלך בלי כתר. אוקיי, אז החוצפן הזה זה מה שהוא עשה. בואו עכשיו נמשיך לראות למה באמת כל כך, כל כך מעלה גדולה להיות שמאלי. אז אולי אני אספר לכם עוד סיפור על זה. הסיפור היה, הוא מופיע במס איש ובפניני רבנו של הסטייפלר. אני גם יודע מי היה האיש הזה, כי הוא היה חבר של חמי, זיכרונו לברכה. אני לא יודע, הוא לא נתן לי רשות לספר את זה כאן מעל גלי האתר, כי בספר לא כתוב מי האיש. זה איש מפורסם בבני ברק שכולם יודעים, כולם מכירים אותו. וכאן יש לכם גם רמז שהוא כהן, אבל אני עוד לא גיליתי את זה שהוא כהן. בינתיים אז תשמעו, האיש הזה הגיע פעם אל הסטייפלר עם ילד שלו, בן 4, ואומר, רבי, יש לי בעיה. מה הבעיה? הילד הזה, ילד בן 4, מראה תכונה מאוד מאוד בולטת לקחת הכל ביד שמאל. מה שנותנים לו ביד שמאל, אם נותנים לו ביד ימין, הוא מעביר ליד שמאל, את הכפית ביד שמאל, הכל הוא לוקח ביד שמאל. נראה, הוא עוד קטן, אבל נראה שהוא שמאלי. כבוד הרב, האם להתחיל לאמן אותו, להחזיק הכל ביד ימין? אפשר לקשור לו את היד השמאלית, יש דרכים. הסטייפלר אמר לו, לא, תשאיר אותו שמאלי. לא, סליחה, הסטייפלר אמר ככה, לא. מה הבעיה? בשביל מה, מה אכפת לך? מה אכפת לך שהוא שמאלי? דרך אגב, הסטייפלר בעצמו גם היה שמאלי. מאיפה אני יודע? התפללתי בלדרמן הרבה שנים, בתקופה ההיא, לפני 50 שנה, כשהתחתנתי. והוא היה מתפלל איתנו כל בוקר. הוא התפלל, אני הנחתי תפילין על יד ימין, וגם הוא הניח תפילין על יד ימין. בכל אופן, הסטייפלר לא סיפר לו גם אני ימני. הוא רק אמר לו, מה אכפת לך שהוא מחזיק ביד שמאל? אז האיש הזה אמר, אבל כבוד הרב, אני כהן. אז גם הבן שלי כהן. ובגמרא כתוב שכהן שמאלי הוא בעל מום. אז אני רוצה להוציא אותו מזה. אמר לו הסטייפלר, אתה לא תצליח. אם הוא שמאלי, אז הוא שמאלי. אתה יכול לאמן אותו גם לכתוב ביד ימין, ואז בבית הכנסת הוא יניח תפילין כל יום על שתי הידיים, כלומר קודם יניח תפילין ליד שמאל כמו כולם, אבל מכיוון שהוא הרי לא ימני מהודר, הוא שמאלי שלמד לכתוב ביד ימין, וכתיבה היא הדבר הכי חשוב ביחס לתפילין, נכון? כי זה כבר לא יד כהה. אז את התפילין הוא יניח על יד שמאל, ואחר כך בחזרת השעת, כשכולם נשארים עם התפילין על יד שמאל, הוא יצטרך להעביר אותה יום יום. ואם אתם רואים בבית הכנסת אנשים שבחזרת השץ מעבירים את התפילין ליד השנייה כל יום, זה בגלל שיש להם איזה ספק, או שהיה להם פצע לכמה חודשים על יד ימנית והם עברו ליד שמאל, או שאבא שלהם הכריח אותם, או מה. כל מי שיש לו ספק אם הוא שמאלי או ימני, מניח תפילין על שתי הידיים. אמר הסטייפלר לאבא הזה, אתה לא תצליח לעשות את השמאלי לימני, הוא שמאלי, זה בראש, זה בתוך המוח כתוב לו שהוא שמאלי. אתה יכול לאמן אותו, לכתוב גם ביד ימין, ועכשיו הוא יצטרך להניח תפילין על שתי הידיים. מה יצא לך מזה? זה כל הרווח הגדול, שכולם גומרים את התפילה והולכים הביתה, והוא גומר את התפילה וצריך לגלגל את התפילין על יד השנייה. ואם עוד אחר כך הולך עם רבנו תם, אז גם לרבנו תם הוא יצטרך אותו דבר לעשות. קודם להניח רבנו תם, אחר כך להוריד את הרבנו תם מיד ימין, מיד שמאל, ולשים אותה ליד ימין. בקיצור, לא עזרת כלום. עד כאן זה מה שהסטייפלר אמר. אבל אמר, אבל כבוד הרב, אנחנו כהנים, מה יהיה? אמר לו הסטייפלר, מה אתה דואג? לעתיד לבוא, כתוב שכל הכהנים, כל הבעלי מומים, סליחה, כל הבעלי מומים יתרפו, נכון? יהיה רפואה לכל הבעלי מומים. נו, אז מה אתה דואג? אז אתה כבר לא תהיה שמאלי. הבן שלך לא יהיה שמאלי. אם אתה טוען ששמאלי זה בעל מום, אז משיח ירפא אותו. וכאן רבותיי, אני רוצה לספר לכם את הצלש, את הרווח הגדול שכדאי לכם היה לחכות לשמוע אותו. שימו לב, נניח שאני שמאלי, כן? נניח שאני נקרא בעל מום. אז עכשיו, כשיבוא משיח, כך כתוב במפורש, פסוקים מפורשים בגמרא, בתורה, סליחה, בתנך, כשיבוא משיח, יתרפו כל בעלי המום, ואז אני לא יהיה שמאלי. אני רוצה לנתח, מה יקרה כשאני לא יהיה שמאלי? יש לי יד שמאל, הנה אני רואה אותה עכשיו, אני מרוצה. היא עושה כל מה שאני צריך. היא כותבת יפה, והיא מחזיקה מברג, והיא מחזיקה ידית שלו, היא מחזיקה, היא עושה הכל לא פחות טוב מכל אחד אחר שהוא עושה ביד ימין. היד השמאלית שלי לא דפוקה, לא סוג ב', 100%, בסדר גמור, ברוך השם מצוין, מה שצריך אני עושה. עכשיו, אם אתה רוצה שאני אהיה ימני, לא שמאלי, אז יש שתי אפשרויות, או לקחת גרזן, ולחתוך חצי מהיד השמאלית, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, לקחת גרזין, כדי שהיד השמאלית לא תהיה יותר חזקה מהיד הימנית. אבל רבותיי, משיח לא בא לתת מכות, משיח לא בא לה עם גרזינים, משיח לא בא לחתוך ידיים, נכון? אז מה עושים כדי שאני אהיה יותר ימני משמאלי? צריך לרומם עוד ועוד 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 את היד הימנית, שתהיה סופרמן. רגע, אבל היד השמאלית שלי בסדר גמור. אז היד הימנית צריכה להיות עוד יותר בסדר. מה פשוט יותר בסדר? אני לא חסר לי כלום ביד השמאלית שלי. כלום, כלום, כלום לא חסר. כדי שהיד הימנית תהיה עוד יותר ממנה, היא צריכה להיות יד, אני לא יודע מה, יד של צורף, יד של, 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 של אגרופן, אני לא יודע מה, איזה יד של, של יד, 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 שכותבת מהיר. לא, כלומר, כל השמאליים לעתיד לבוא, יקבלו יד 30% יותר טוב מכל הידיים הטובות שיש היום לאנשים בעולם, כי אחרת לא נקרא לרפא את המום. יש אפשרות לרפא את המום שהיד הימנית תהיה יותר טובה מיד השמאלית, נכון? איך? תוריד לפרופיל. למה להוריד? מה קרה? משיח בא לתת מתנות או לתת מכות? אין שום סיבה להוריד פרופיל מהיד השמאלית שלי, בסדר גמור. אז מה תעשה שהיד הימנית תהיה יותר טובה? לרומם, 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 לרומם על כל ברכה ותהילה. ממש עד השמיים, איזה יופי. עכשיו השמאליים כבר מתחילים לחכות למשיח. לא 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 לא, יש סיבות הרבה יותר טובות לחכות למשיח. אבל אם אתם רוצים כבר, אז אם אתם רוצים באמת משמע מחכים למשיח, אז תשמעו, אנחנו אמרנו שכל בני בנימין הם קשתים, מושכים בקשת. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, את העורף מורידים בחרב, או כשזה מלחמה פנים אל פנים, אז עם כידון, והבני בנימין בקשת. אנחנו מכירים שני אנשים מבני בנימין, שהיה להם עם קשת לא הצלחה, אלא עם דווקא כישלון. כישלון, הם נהרגו מקשת. האחד הוא שאול המלך. שאול המלך היה צדיק גדול. הוא ישב במלחמה, ופתאום קשת עפה אליו ופגעה בו. הוא לא רצה למות מחץ וקשת, כי זה בשבילו היה נראה הביזיון. אנחנו בני בנימין, הקשת זה הכרטיס ביקור שלנו, זה הצלה שלנו. דווקא שקשת של אויב תהרוג אותי, חץ של אויב תהרוג אותי, הוא לא רצה. אז הוא נפל על החרב, למרות שהוא היה מת מקום אחר עוד דקה אחת לפני כן, הרי החץ ננעץ לו בלב, הוא לא, אי אפשר לחיות עם זה, אבל הוא הספיק עוד, הוא לא, זה לא מתים בשנייה, כשקורטים את הראש, מתים בשנייה, אבל כשחץ בלב, לא יודע, אפשר עוד לסחוב, קרדיולוגים יגידו לנו כמה, חצי דקה, 3 דקות, שבועיים, אין לי מושג. בכל אופן, זה עוד הספיק לרדת מהרכב, וליפול על החרב כדי למות בחרב ולא למות על ידי החץ. הוא לא רצה, הוא לא רצה להיות כישלון כזה שאני, הקשת מספר אחד, דווקא הקשת היא זו שתכריע אותי. כישלון מספר 2 בקשת. אחאב, גם אחאב היה מבני אפרים. אחאב המלך. הוא ישב ברכב, ואיש משך בקשת לתומו. לא צלף. מבני ארם, ממלחמת, היה מלחמת ארם, יהודה עשו קואליציה ביחד עם ישראל, מלך יהודה, יהושפט מלך יהודה, עשה קואליציה עם אחאב מלך ישראל, כדי ללכת מלחמה בארם, והנביא אמר לי, יושפט, שזה לא ילך לך, לא יצליח לך, ואחיו באמת מת. מה סיפור גדול, סיפור גרוע, וסיפור מעניין, דרמטי שם, שאליהו הנביא הזהיר אותו, אחרי שהוא אכל ענבים בכרם של נבות, אז הוא אמר לו, הרצחת וגם ירשת, כדאי, כדאי, כדאי להתחיל לקרוא תנך, זה מרתק, מרתק, מרתק. בכל אופן הוא ישב ברכב, וחץ פגע בו. איזה חץ? חץ טועה. איזה בטלן אחד, טמבל אחד, שאפילו לא יודע להחזיק חיצים שם במחנה הרם, ראה ציפור, רצה לראות בה, ציפור, ברווז, לא יודע משהו, אבז באוויר, והחץ לא פגע, אלא מה, בחיים עוד לא פגע, אבל החץ אף, 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 טק, נתקע לאחאב בלב, בכלל לא קשור לציפור, בכלל מרחק, ב-30 מעלות זווית רחוקה, אבל ככה, ככה ידיים העקומות של הצלף הזה. ומה שקרה אחר כך זה שהוא לקח את כל הקרדיט לעצמו, הטיפש הזה, הוא אמר לכולם, רבותיי, איך אני? מספר אחד, המלך שלהם הרגתי, צ'י, איזה יופי, איזה הצלחה, איזה הצלחה מסחררת, משהו, 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 והוא הרים את האף, ולאיש הזה קראו נעמן, נעמן שר צבא הרם, ומה קורה לאנשים בעלי גאווה? הגמרא אומרת, כל בעל גאווה מצטרע, צרעת באה בגלל גסות הרוח, מי שמתאמן, משתדל, מתאמץ, לאט לאט הוא מגיע להישגים, אז הוא לא מתגאה, זה הישגים באמת שלו, אז הוא לא מחזיק את עצמו עם אף למעלה, אבל אם איזה כלומניק אחד, שחוץ מלמכור ופלים בשקם, הוא באמת לא יודע כלום בצבא, ופתאום בפוקס, הטיפש הזה ירח חץ, סתם אני לא יודע למה, וזה הרג את המלך, והוא לקח את כל הקרדיט לעצמו, אז הוא אף על עצמו, אף על עצמו, מי יכול לדבר איתי עכשיו, מי יכול להסתכל עליי עכשיו, ומה קרה לו, הוא נהיה מצורע, והוא המשיך להיות שוויצר, כשהוא נהיה מצורע, הוא הגיע לאלישע, הנביא, שירפא אותו, והוא היה רגיל, איפה שאני מגיע, אני מגיע לטירות מלכים, שר הצבא, כולם פוסים לי שטיח אדום, תזמורת מלכותית, באים לקראתי, פתאום כאן אני בא לאלישע, אז הוא מוציא את הנער, בכלל לא יוצא אפילו לחוץ, הוא מוציא את הנער, ואומר לנער, תגיד לו שילך לטבול בירדן. אז אומר, מה ירדן שמרדן ברדן? אני הייתי באמנה ופרבר נהרות דמשק, הייתי בערי האלפים, מה, 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 ירדן שמרדן, אתה לא רוצה, אל תטבול. אנשים מסביב הרגיעו אותו, נכון, שר צבא, בעל גיא ושוויצר, מה הוא אמר לך בסך הכל? הוא אומר לך משהו גדול, כולה, לך תטבול. הלך, טבל והתרפא. לא חשוב, בכל אופן, זה נושא צדדי, מרתק. מכאן אני רוצה להגיע אל ההפתעה הגדולה של המאה. יש איזו סטטיסטיקה לא בדוקה, כלומר, אני לא בדקתי אותה, ככה שמעתי, ככה מדברים, שהשמאליים הם יותר מוכשרים. כן, 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 יקפיצו עכשיו כל השמאליים ויגידו לי. יש כאלה שאומרים ששלמה, המלך היה שמאלי, כך כתוב, אנחנו יודעים שנפוליון היה שמאלי, מישהו סיפר לי. בקיצור, יש הרבה אנשים שמאליים שהם מאוד מוכשרים ומאוד מוצלחים. אם אני מכיר שמאליים לא מוצלחים חוץ ממני, אני לא יודע. בכל אופן, יש כזה דבר. היה אחד מגדולי ישראל, מהקדמונים הראשונים, רבנו מנוח. שמעתם עליו? רבנו מנוח. רבנו מנוח שואל שאלה מאוד מעניינת. כשאנחנו מניחים תפילין כל בוקר, אתם תסתכלו בסידור, כתוב, יש כאלה שגם אומרים את זה, יש כאלה שאמרו את זה בבר מצווה, אחרי שבוע הפסיקו, זה התנדף. הם אומרים שאנחנו מניחים תפילין על הזרוע כנגד הלב, לשעבד תאוות ליבנו, ועל הראש כנגד המוח, לשעבד מחשבות ליבנו. בקיצור, כל הימנים מניחים תפילין על יד שמאל, ואנחנו יודעים שהלב הוא לא ממש בצד שמאל, הוא באמצע, אבל יש לו נטייה שמאלה. למה צריך נטייה שמאלה? אני אגיד לכם למה, מבחינה אנטומית פשוטה רגילה, כי צריך מקום לכבד, בדיוק קצת שמאלה יש את הלב, תסתכלו באנטומיה, בתמונות, ועל ידו יש את הכבד, אז צריך מקום, הכבד הוא גדול, הכבד, אתם מכירים כבד של תרנגולת, אז הוא קטנצ'י כזה, נכון? לא! כבד שלנו הוא בוכתה. כבד לב פרעו, כבד אבז, כבד! אז יש את הלב, במקום אחד צריך את הלב ואת הכבד, הם חולקים מקום משותף, אז הלב הוא לוקח נטייה שמאלה, והכבד לוקח את שאר המקום. בכל אופן, אבל אנחנו יודעים שהלב הוא בצד שמאל. אז מי שמניח תפילין על יד שמאל, יופי, אז לשעבד מחשבות ליבנו לעבודתך, תאוות ליבנו, תפילין על יד שמאל. שואל רבנו מנוח, מה יעשה מי שמניח תפילין על יד ימין? התפילין רחוקים מהלב. נו, מה הוא עונה? הוא מצטט פסוק. לב חכם לימינו. נכון שקרדיולוגיה לא מכירה בזה. יש אנשים שהלב הפוך בצד, שהלב והכבד הפוכים, הלב בצד ימין והכבד בצד שמאל, אבל זה לא קשור לשמאלי וימני. אני מכיר כמה אנשים כאלה, אולי יש יותר, אבל אני לא עובד במחלקת רנטגן בבית חולים שאני אבדוק את כולם. בכל אופן, זה כמו שיש אחד שאני לא יודע מה, יש לו אוזניים גדולות או שיש לו רגליים ארוכות, אז יש אחד שהלב והריאות, הלב והכבד הפוכים. התפקוד הוא אותו דבר. אם הוא לא היה עושה צילום רנטגן בגלל איזו סיבה צדדית, הוא לא היה יודע מזה עד גיל 100. לא אמורים להרגיש ולא אמורים לדעת. בכל אופן, אומר רבנו מנוח, מי שמניח תפילין על יד ימין, נכון שהלב הוא עם נטייה שמאלה, אבל לב חכם לימינו, כלומר הלב החכם שלו פונה לצד ימין, אז אם התפילין בצד ימין, על יד ימין, לא פונים אל הלב, הלב יפנה אל התפילין. לב חכם לימינו. זאת אומרת, שרבנו מנוח רמז, אולי הוא היה שמאלי, אני לא יודע. אבל לא צריך להגיד, כי לא חייב שאנשים מדברים מהאינטרסים שלהם. אני כן קצת עושה את זה, בגלל עובדה שאני נתתי כאן דרשה שלמה על שמאלי, אני חושב שאם לא הייתי שמאלי, לא הייתי מבשל את הדרשה הזו בכלל, לך תדע. בכל אופן, לב חכם לימינו. לב חכם לימינו, איזה יופי. אז אם כן, רבותיי, מי שימני, יופי, שורה ראשונה בבית המקדש, מי ששמאלי יגיע גם כן לשורה ראשונה לבית המקדש. אבל מי ששמאלי לפחות קיבל שיעור, ובזכותו קיבלו גם אחרים שיעור, אם הוא שמאלי הוא עושה ביד ימין יותר הרבה פעולות ממה שימני עושה ביד שמאל. למה? כי הוא נאלץ לעשות אותם, לא בגלל שהוא יותר מוכשר, אלא בגלל שהאילוצים, המערכת דרשה ממנו, ולא הייתה לו ברירה, הוא לא רוצה לשבת ולבכות, תביאו לי, תעשו לי, תתנו לי, אני לא יכול, תביאו לי, תתנו לי, תעשו לי, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, הוא לא רוצה לה, אז הוא כן יכל. בקיצור רבותיי, אין כזה דבר לא יכול. לא יכול זה בן דוד, אח, גיס, אח, תאום, תאומי סיאם של לא רוצה. מה זה לא יכול? תתמודד, תרצה. עכשיו, יש אנשים שבאמת לא יכולים, כמה זמן לא יכולים? כמה זמן? היה פעם סיפור שזה סבא אחד, היה נורא נורא מתמיד, קם מוקדם בבוקר, מתיישב ללמוד, הולך להתפלל, חוזר כוס קפה, מתיישב ללמוד, אחד וחצי בצהריים, הולך למנחה, חוזר, מתיישב ללמוד, ככה, כל הזמן, מעברים נורא קצרים היה לו, לימוד זה, לימוד זה, לימוד, לימוד, כל הזמן לומד, 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 לומד. שאל אותו פעם אחד הנכד עם סבא, איך אתה יכול כל כך הרבה זמן ללמוד? זה לא משגע אותך? אז אמר הסבא, אתה יודע נכון, כשהגעתי לישיבה בגיל צעיר, בגיל 14-15, זה היה לי קשה באמת. כי הייתי רגיל פה לשחק, פה להשתובב, פה לשקר, פה להשתולל. אז היה לי קשה. אבל שבועיים, שלושה, אחר כך התרגלתי. משגיח אחד ששמע פעם את הסיפור הזה של הסבא, משגיח בישיבה, אמר שהסבא כבר לא זוכר. הוא חושב, לפני 70 שנה, כשהיה בישיבה, היה לו קשה שבועיים, זה לא נכון. היה לו קשה שנתיים. בשבועיים הראשונים היה נורא 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 קשה, קשה לקרוע ממש. אחר כך נהיה קצת פחות קשה, אחר כך עוד פחות קשה. אחרי שנתיים הוא כבר היה רגיל. אין כזה דבר, בשבועיים לא שוברים רגלים. אבל מה שחשוב לדעת מכל הסיפור הזה, בין אם זה שבועיים, ובין אם זה שנתיים, בסוף אנחנו קונים את הנכס הזה. בסוף יש לשמאלי יד ימנית טובה. יש לכל אחד את מה שאנחנו רוצים. התמדה, לכוון בתפילה, זה קשה. הראש בורח, מתאמצים, מתמודדים, נלחמים, פעם הראשונה הרבה, פעם השנייה פחות לאט לאט. שבועיים, אולי. שנתיים, אולי. לא חשוב כמה זמן. בסוף מקבלים. בסוף, רבותיי, איך אומר מי שאומר? צוחק מי שצוחק אחרון. אז כל דבר שנתרגל, נאמץ לעצמנו מנהגים טובים, הרגלים טובים, כל מיני, בכל מיני שטח, לא לכעוס, להיות עדיף, להיות נחמד, לקבל את השבת בשמחה, לא יודע, כל כך הרבה דוגמאות, הכל. נתרגל, פעם אחר פעם, חז"ל כבר אומרים, אחר המעשים נמשכים, לא, זה לא חז"ל, זה חובות, זה ספר החינוך. אחר המעשים נמשכים הלבבות, נעשה את זה ונעשה את זה ונתרגל, ונהיה חזקים וטובים ומוכשרים, ושיהיה לכולנו, 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 שבת, שלום ומבורכת. מאזינים יקרים, תשמעו היטב. אני מציע, לא יותר ממציע, אבל הצעה באמת, באמת טובה. לקרוא ספרים מעניינים, מרתקים, מחכימים. סדרת ספרים שלי, ישבתי עליה 40 שנה. יום יום. השתדלתי לכתוב אותה בעברית קלה וקולחת, לקחתי את כל האגדות של חז"ל, את כל המאמרים בנושא של מוסר, יראת שמיים, כיבוד הורים, שכר ועונש, גן עדן וגיהינום, ארץ ישראל, שבח המצוות, כל הנושאים האלה של הרוחניים, המטאפיזיים, לא יודע מה, איך לקרוא להם בכל המילים, כל הנושאים האלה שלא אני ליקטתי אותם, היה חכם לפני 500 שנים, קראו לו רבי יעקב אבן חביב, ליקט את כל הרעיונות היפים מהתלמוד, ועשה מהם ספר נפרד בשם עין יעקב. את העין יעקב הזה אני לקחתי, קטע קטע, קראתי אותו, קראתי את כל הפרשנים שמסביב, לא רק שמסביב, אלא למשל הוא מביא פסוק, הסתכלתי מה אומרים פרשנים בפסוק, מה אומרים פרשנים במקום אחר, ואחרי שהבנתי, למשל יש הרבה מקומות שחזל אומרים דברים די תמויים, לא ברורים, מה הם רצו, מה הם רצו לומר בזה, מה הכוונה, מה מסתתר מאחורי הדברים, קטע קטע, אחרי שהבנתי, כתבתי אותו, לא ליקטתי עוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש, אלא כתבתי בעברית קולחת, בעברית ברורה, קטע אחרי קטע, ברור, מובן, לא מתאים לילדים, זה לא ספר לילדים, אבל זה ספר בהחלט גם לבני נוער שאוהבים לקרוא, ספר לתלמידי חכמים, ספר לאנשים שמוסרים שיעור בדף היומי ופתאום הם מגיעים לאגדתות ושם זה די מסובך. אני מפשט ומבאר ומאיר את כל האגדתות, הכל בשפה קולחת, ברורה, לפעמים זה מושך, אנשים יושבים רק לקרוא רבע שעה 10 דקות, פתאום מגלים שעברו שעתיים, הם לא יודעים איך זה קרה להם, לא בגלל שהם נרדמו, אלא בגלל שהם נשאבו. זה קורה גם לי בעצמי. המון פעמים אני פתאום מגלה שאני ב-2 בלילה, אוי ואבוי לי. למה? כי זה מרתק, הנושאים מרתקים, ואני כתבתי אותם בשפה קולחת, יפה, ברורה, הכל בעברית ברורה, רוב הספרים מנוקדים, השלושה הראשונים שעשיתי לפני 30 שנה הם לא מנוקדים, אבל מאז כבר ניקדתי את כולם, הכל ברור, גם המחיר שווה לכל נפש, זה ספרים עבים, עבים גדולים, כל ספר הוא 28 סנטימטר לגובה, 600 עמודים, ספר כזה בחנות ספרים, אני עכשיו ביררתי, שוטנשטיין, זה אותו אובי, אותו גודל, עולה 125 שקלים כל ספר. אני מוכר בסך הכל ב-35 שקלים ספר. 35 שקלים, רבותיי, זה פחות מחפיסה סיגריות. חפיסה סיגריות שורפים ביום, אני ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא מעשן. אבל חפיסה סיגריות שורפים ביום, כאן יש לך ספר ל-100 שנים. אני לא יודע, זה לא ל-100 שנים, כי אם אתה תלמד, והילדים שלך ילמדו, זה יתרפט בסוף. אתה תרצה בעוד 10 שנים, סט חדש. אין בעיה, יהיה לי בעזרת השם. בכל אופן, הסט הוא יפה, 35 שקלים, 22 ספרים יש לי. 22 כפול 35, למי שלא יודע, זה מספר שהחבדניקים אוהבים. 770, ככה זה יוצא. אבל אני מוכר ב-750, מוריד קצת. עוד 50 שקלים המשלוח, זה כבד, זה גדול, זה 30 קילו כמעט, והספרים בדרך אליכם מגיע הביתה, לא, אתה לא צריך לעמוד בדואר להביא אותם, אלא השליח יביא אליך הביתה, אתה רק צריך לטלפן, לשבת זו כבר לא יהיה לך את הספרים האלה, אבל לשבת הבא, מה רע? יש לכם עכשיו קיץ ארוך, אפשר לספור, ללמוד גם בימי חול, גם בשבת, אתם לא צריכים לריב, אתה והילדים שלך ואשתך, רגע, רגע, אני קודם, אתה קודם, יש 22 ספרים, תעמדו בתור, אתה לוקח ספר א', אשתך תיקח ב', הילדים לקחו ג' ד' ה' ו', כשאתה גומר את זה, תחליפו, שיהיה לכולנו, לכולנו, רגע, 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 מה, רגע, מה, איך מזמינים אותם? מטלפנים אליי, משאירים הודעה, ואני או אשתי נחזור אליכם, אולי במוצא שבת, אולי עוד ביום שישי, ניקח את הפרטים, והספרים בדרך אליכם, סדרת ספרים נהדרת, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. כל מי שראה, כל מי שקרא, כל מי שיודע, משבח, וזה מצווה, וזה חשוב, וזה ברכה בבית, וזה כדאי לכם. שיעורים בהגדות חז"ל, על פי סדר עין יעקב, 22 כרכים, לטלפן ולהזמין, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חיים.